עניין של חיים ומוות. דוקטור טל פטלון, בשיחות על הגבול הדק שבין החיים למוות.
ברוכים הבאים לעוד פרק של עניין של חיים ומוות, שדן בקו הקטן על המצבה, בין יום ההולדת הראשון ליום ההולדת האחרון. ונמצאת איתי היום דוקטור אורנה ברי, דירקטורית לטכנולוגיה בגוגל העולמית. מה שלומך?
מצוין, תודה.
תודה רבה שבאת.
בשמחה.
קודם כל, לשבת איתך כבר משמח אותי. בלי בכלל שאני אתחיל לשאול משהו, רק בלשבת לידך בדיפוזיה, אני כבר סופגת השראה, ואני יודעת שאת לא מאמינה בדיפוזיה פסיבית. בו זמנית, הישיבה איתך כבר נותנת השראה.
אני שמחה.
גם קריירה מדהימה שעשית, שכולם יודעים ומכירים, וגם הנכונות שלך להתגייס, לעזור. את תורמת בהרבה מאוד דברים, את עושה הרבה מאוד עבודה התנדבותית, אנחנו יכולים לדבר עליה רגע?
הכל.
ספרי לנו קצת מה את עושה.
אז היום שלי מתחלק בין עבודה, שאני עושה אותה במשרה מלאה, והיא קשורה באמת לקשר בין טכנולוגיות מופת ללקוחות. אני מאוד אוהבת טכנולוגיה, ואני מאוד אוהבת מיצוי של הטכנולוגיה, ובסוגים מסוימים של בעיות יש מקום ל... אפילו אפשר לומר שלפעמים הפתרון מתאפשר רק אם מחברים טכנולוגיות בצורות מאוד מתקדמות. ושם אני אוהבת ואני נמצאת. מעבר לזה, אני תמיד מודעת חברתית שטכנולוגיה ומדע הם פריבילגיה, ויש לי ג'וק חברתי שיותר אנשים ייחשפו לטכנולוגיה ולמדע, גם כדי לקדם את עצמם מבחינה כלכלית, וגם כדי להשתמש נכון בטכנולוגיה ולהיות מועסקים במשרות ראויות. אז גם מי שמכיר יודע שהחברה הראשונה שהקמתי הייתה בגליל, האתר של חברה רב-לאומית הראשון שהקמנו בעצם הוא העוגן של הפארק בבאר שבע. בין הגופים או בין האנשים שאני מנחה, אז יש גם בדואים. מגוון מאוד מאוד גדול של אנשים, בין לפי מגדר, לפי מגזר, שאני חושבת שיכולים להתקדם הרבה יותר אם הם חשופים בצורה נכונה לטכנולוגיה.
ואת היום מתעסקת המון בטכנולוגיה של בריאות.
נכון.
נכון? ספרי לנו קצת על זה.
אז תמיד עניין אותי הנושא של בריאות, ולפני הרבה מאוד שנים, קצת יותר מ-40, הצטערתי שלא הלכתי ללמוד רפואה, והלכתי לנסות את מזלי במתמטיקה ביולוגית, ואז התברר שיכולת המחשוב הייתה כל כך נמוכה, שאפשר היה לעשות רק מודלים תיאורטיים. אז זה לא עניין אותי, והלכתי חזרה ועשיתי דוקטורט במדעי המחשב. שנים קדימה, תמיד היה לי עניין בתחום הרפואי, ואז בשלושה בפברואר 2016, התברר לי שיש לי סרטן רחם ושחלות במצב די מתקדם, ולפי הסטטיסטיקה, אז לחצות את קו 5 השנים היה סיכוי של 15%. מספרים האלה לא כך מצאו חן בעיניי, וזה היה גורם מעודד אחרי קצת פחות מ-24 שעות של שוק, זה היה גורם מאוד מעודד להתחיל לחפש אינפורמציה. עכשיו, הרופא שלי הוא מעולה. וגם נועצתי גם ברופאים נוספים, שעל כולם אני יכולה לומר שהם באמת אנשים, גם בני אדם מדהימים וגם ידענים. כל אחד נתן לי תוספת או זווית ראייה אחרת. אבל בסוף הנתונים היו נתונים, ולא היה הרבה מה לעשות. ורופא אחד צעיר שהוא באמת כוכב בולט, המליץ לי על כמה דברים. הוא המליץ לי אחד על להיעזר בפסיכולוג שמתעסק עם חולים סופניים. וגם להסתכל על רפואה משלימה, פשוט מסיבות סימפטומטיות וגם יכולת עמידה בטיפולים, כמו גם מצד אחד תזונה, מצד שני דיקור וגם הפסיכולוג. ומהר מאוד אני מצאתי את עצמי בשיחות עם הפסיכולוג, שהוא אומר לי שאני עושה את הדברים נכון, אבל זה היה ברור לי שזה לא מביא אותי לפתרון של הסיטואציה, או להכניס יותר דטרמיניזם בסיטואציה. אז מצד אחד היה בית חולים, היה פאנל מחוץ לבית החולים, שהיה גם עם רופאים אחרים בישראל וגם עם רופאים בעולם, ומצד שני עמדה קופת החולים שלי שרופאת משפחה מדהימה ומבחינת הטיפול במחלה עצמה וההתמודדות עם רמת הסכנה לא היה גליק גדול. אז פשוט אספתי המון נתונים כדי שאם אני רוצה משהו אני אוכל להצדיק את זה מבחינת הנתונים. וזה הגיע למקום שבאיזשהו שלב תוספת של תרופה שלא הייתה בפרוטוקול, והיא גם לא תרופה יקרה, יכולתי להראות מבחינת נתונים ברמת אמינות של כ-60% שהתרופה היא מצילת חיים. עכשיו, אי אפשר לדעת, בביולוגיה וברפואה אנחנו לא יכולים לדעת מה באמת קרה, אבל הוסיפו את התרופה, והעובדה הקיימת היא שאנחנו נמצאים היום ב-2022, האירוע היה בתחילת 2016, זאת אומרת שאנחנו עברנו יותר מ-5 שנים.
תודה לאל.
וטפו-טפו, גם אנחנו, נראה שאנחנו במצב טוב, ולפני 8 חודשים התחלתי לעבוד בגוגל. אז עכשיו שני דברים, התחלתי לעבוד בגוגל קלאוד כמעט בגיל 72, ואז נשאלת השאלה, מה באמת קרה שהביא אותי להיות רלוונטית. והרלוונטיות נובעת מהנושא של ההתמודדות עם המחלה, כי הנושא של התקופה של ההתמודדות עם המחלה, אני ביליתי בהובלה של שתי ועדות גדולות בין רשויות המחקר בארץ, אחת במדע וטכנולוגיה קוונטים, שיש לה נגיעה מתישהו לנושאים של חומרים ותרופות מתקדמות וכל מיני כאלה, והשנייה במדע הנתונים ובינה מלאכותית, שזה לחם חוקנו, מה שהיינו רוצים לראות, בכל תשתיות הרפואה, והתחלתי בצורה די תיאורטית שם, אבל מהר מאוד קרה משהו שקוראים לו מגפה. ואז כל הנושא עולם הדאטה, שהוא עולם של רשומות רפואיות, פתאום אנחנו רצינו לראות אותו בצורה טבלאית, כי רצינו לראות את האוכלוסייה ולא את הפרט. הרשומות הרפואיות זה מצוין להסתכל על הפרט. אז אנחנו פתאום רצינו שוב לערבב את כל הנתונים ביחד, כך שזה גם יעניין את חברות התרופות לייצר, בין עם חיסונים ובין עם טיפולים, שזה גם ייתן לנו תמונה של האוכלוסייה, שגם אנחנו נדע לפלח ברפואה ציבורית את האוכלוסייה כדי לדעת מתי קבוצות הן קבוצות סיכון, מתי קבוצות בכלל, איך אנחנו מסתכלים, גם שאלות של הסגרים, גם שאלות של ריכוזי אוכלוסין, חולים יותר, חולים פחות, מגוון גדול של שאלות שבכלל, הכל בסוף זה נתונים, וצירופים של נתונים. אז וזה קרה תוך כדי הוועדה. אז תוך כדי הוועדה, הסתכלתי גם לתוך עולם הרפואה, והיו דברים מאוד מעניינים, כי עבדתי עם כל רשויות המחקר, כולל עם מערכת הביטחון, התחלתי בהסתכלות על איך עושים הכשרות מקצועיות, אבל מהר מאוד עם הקורונה, זה היה מה הם עושים כדי לסייע למשרד הבריאות, גם בהיבט של הסטטיסטיקה הכוללת, וגם בהיבט של הלוגיסטיקה והציוד הרפואי, כל הדברים האלה היה זה היה ממש קור היתוך, להחזיר אותך לחוש כמה כל האינפורמציה היא חשובה, וכמה אפשר לשאול את השאלות הנכונות, כשאתה יכול להסתכל על הים הזה של המידע, בצורה, בחתכים נכונים. אז הסתכלתי על הנושא הזה, הסתכלתי קצת על הנושא של חינוך, מה יכלו המורים שעכשיו שובתים, אבל אני לא מאשימה אותם, כי הם היו בשנתיים שבהם, הם היו עם הבית של עצמם, 80% מהזמן הם ענו על וואטסאפים או של התלמידים או של ההורים, וב-20% מהזמן הם היו צריכים גם להעביר את השיעורים וגם להתמודד עם הנושא של למידה מרחוק ואימוץ של טכנולוגיות וידאו, וחלק מהילדים מסך סגור, וחלק מהילדים אין להם מספיק אמצעי חישוב. והדבר האחרון, תעסוקה. אז שלושת התחומים האלה הראו לי כמה החיבור בין איכות החיים של האוכלוסייה והמגזר הציבורי והנתונים הם חשובים. עכשיו, הדברים האלה מרתקים אותי, כי כבר אמרתי קודם, מצד אחד אני אתמזל מזלי ואני בטכנולוגיה, מצד שני מאוד אכפת לי מאיך השפעת הטכנולוגיה על האדם באופן כללי.
אז אני רוצה לדבר רגע על איכות החיים וטכנולוגיה, ספציפית בנקודה הזו, במיוחד ברפואה כרגע. כשאתה לוקח את הטכנולוגיה, ואנחנו רואים הרבה ברפואה שגם הטכנולוגיה, יש בה היא מאוד מעצימה מצד אחד, ומצד שני גם מאוד מפרידה. היא מייצרת הרבה מאוד, בעיקר סושל מידיה ובבני נוער, אנחנו רואים את זה המון, השפעה שלילית של הטכנולוגיה בתוך החיים שלנו. איך את רואה את האיזון הזה בעתיד? לאן הולך האיזון הזה בין הטכנולוגיה שמעצימה? כמו במפגש רופא מטופל, מצד אחד אתה יכול לעשות טלמדיסין, אז זה רפואה מרחוק, אתה משפר את הזמינות ואת הטיפול המיידי ואולי סביעות רצון, ומצד שני אין מגע אדם, אין יחסים אישיים. זה לא אותו דבר כמו לבדוק בדיקה פיזיקלית שהיא חלק מטיפול רפואי טוב, וברור שהכל צריך בסוף להיות היברידי, גם וגם. איך אנחנו נגיע לשם במיומנויות נכונות, במיומנויות תקשורת אפילו נכונות? איך את רואה את השילוב הזה קורה בעתיד? כי היום הוא עוד לא מאוזן.
לא, הוא לא מאוזן, הוא לא מאוזן, כי הטכנולוגיה פרצה לחיינו בהיקפים שלא הכרנו קודם בתקופה של הקורונה. עכשיו, יש מחלקות שהתחילו לטפל בנושא של רפואה מרחוק עוד קודם. גם כשאני הייתי מדענית ראשית לפני יותר מ-20 שנה, אז בזכות ההדמיה וכל מיני ספינופים שקרו מאלסין דאז, אז הייתי באה לשיבה, למרכז הטכנולוגיות, ורואה רופא שמסתכל על הדמיות שנעשו בבית חולים באפולה. אז הייתה מידה מסוימת של העברת אינפורמציה, אבל לא היה שימוש אינטנסיבי בנושא הזה, ובוודאי שלא היה, לא הייתה יכולת פענוח מופלגת כמו שיש היום. ועוד דבר, זה הרגולציה הרפואית, היא בוודאי לא נמצאת באותו מקום שנמצאת הטכנולוגיה. אז צריך למצוא שיטות שבהם בעצם הרגולציה איננה מעכבת את השימוש בטכנולוגיה, ויש שיטות מהסוג הזה, גם התפתחו עם הזמן. אבל מה שאני אומרת, היום הרופאים המומחים, הבכירים, לא גדלו על מחשב. הדור שאחריהם, או חלק מהרופאים הבכירים גם, כבר גדל עם מחשב. ולמשל, הרופא שלי שדיברתי אליו, דיברתי בשבחו קודם, הוא כבר מזמן הבין את התועלת שיש באיגום אינפורמציה על בעיות מהסוג שהוא מטפל בהן, בגני אונקולוגיה, שאם הוא היה רואה יותר אינפורמציה ויותר פרוטוקולים של טיפולים עם שיעורי הצלחה במחלות שהן די חסוכות מרפא, אז ייתכן מאוד שהחלטות היו מקיפות יותר. עכשיו, אני יכולה לומר שתוך כדי התקופה שאני הייתי מטופלת, אז, ואמרתי שאני נזקקתי לתרופה נוספת שלא רצו לתת לי אותה, ה-FDA מאוד מהר אימץ את זה, למרות שלא היו לו מספרים כאלה גדולים של מטופלות. מספרים מאוד קטנים היו לו, אבל הוא אימץ את זה בתור תרופה קו ראשון. וזה אומר משהו לגבי, ברגע שיש אינפורמציה, וברגע שאינפורמציה מצילת חיים, הרי זה לא חובה לתת כל טיפול, אלא כי הטיפולים האלה לא אושרו, לא נבדקו בתהליך אישור התרופה בתחילתו. הם בעצם ריפרפסינג של טיפולים. עכשיו, אם הנושא הזה של שימוש מחדש של טיפולים נכנס יותר לתוקף, מקבל גיבוי כמותי, אז ניתן כנראה לצמצם פיתוח תרופות חדשות, כי ניתן להשתמש בתרופות קיימות בצורה יותר יעילה.
זה ברור.
זו דוגמה למשל של שימוש בנתונים.
מקצר בערך מ-20 שנה ל-5 שנים את הפיתוחים.
נכון מאוד. אז אני אומרת, השאלות שאתה יכול לשאול באינפורמציה, כשיש לך אינפורמציה סדורה, וכשיש לך גמישות בשאלות שניתן לשאול על האינפורמציה, כי אתה יכול לעצב את האינפורמציה בדיוק כדי לתת את התשובה, ולא להמיס כל פעם את כל כמויות המידע שיש, ולחפש שם חיפושים שלוקחים המון חישוב והמון זמן, אז משתפרים החיים שלך והיכולת של השימוש במידע. הנושא הזה...
אז בואי נאמר רגע על ההבדל בין בינה מלאכותית לבינה אנושית. שבסוף מאחורי כל בינה מלאכותית עומדת בינה אנושית.
אדם במרכז. אין מחשב, אין לו אינטואיציה. רפואה היא לא מדע מדויק במובן הזה שאנחנו לא מבינים את גוף האדם באופן דטרמיניסטי. אין לנו מודל של גוף האדם שאנחנו יכולים לשים אותו לנגד עינינו, ולאתר מחלה ולסמן אותה על הגוף, ולדעת בדיוק איזו תרופה תעבוד על הגוף. הנושא של trial and error, ניסוי וטעייה, הנושא של אינטואיציה על סמך ניסיון, אז קצת אינטואיציה על סמך ניסיון כן אפשר למכן, אבל גם האינטואיציה שאתה ממכן על סמך ניסיון זה האינטואיציה האנושית, כי למחשב אין אינטואיציה. אז האינטואיציה האנושית, אתה יודע מה אתה בוחר לסמן, אתה יודע אילו מרקרים אתה מסתכל עליהם, אתה יודע מה אתה שם כדי להסתכל באנליטיקה שלך ולשקול טיפול מסוים. אז הדברים האלה הם על בסיס אנושי.
כמה היא משמעותית בעינייך? האם היא תהיה משמעותית גם בעוד 10-20 שנה? ככה, את יודעת, בשבילה.
תראי, קודם כל...
בתור נביאה, לא שמישהו יודע מה יהיה.
כל עוד אנחנו בעולם הדיגיטלי, ואנחנו לא עברנו לעולם הקוונטי, שאולי שם בגלל היכולת האנלוגית והדיגיטלית ניתן יהיה להגיע למודלים יותר מורכבים שניתן לחשב אותם מספיק מהר, כל עוד אנחנו בעולם הדיגיטלי, האדם במרכז. האדם במרכז מהרבה מאוד סיבות. האדם במרכז מהסיבות שמצד אחד צריך לשמור על הפרטיות שלו ועל על הזכויות שלו, ומצד שני בעצם המודלים משתמשים במידה רבה ביכולת המחשב לעשות חזרות רבות על אינפורמציה שהאדם מחפש. המחשב לא אומר לנו מה לחפש. המחשב בעצם רואה מה אנחנו מחפשים ועוזר לנו לחפש בצורה יותר יעילה.
בואי נדבר קצת על פרטיות. כי אני היום מאוד מקדמת במחקר שאנחנו עושים את הנושא של Federated Learning. שבעצם את תדעי להסביר את זה הרבה יותר טוב ממני, למרות שזה נושא אהוב עליי, שזה נושא שאת מתעסקת איתו ביום יום. ובעיניי הוא אחד הפתרונות לעניין של פרטיות, וקידום מחקר, ואפשרות לעבוד עם מקומות שונים, בלי לחשוף את המידע. אז את תוכלי להסביר לנו קצת יותר על Federated Learning?
כן. מה שבעצם קורה בנושא הזה שנקרא Federated Learning או למידה מבוזרת, אנחנו כבר הזכרתי קודם קצת את הנושא של מגבלות הרגולציה יחסית להתקדמות הדיגיטציה. אז כשאנחנו בית חולים או קופת חולים, יש להם חולות או חולים שמטופלים ושיש להם תיקים רפואיים. עכשיו מגיעה מגפה ואנחנו רוצים לראות תמונה כוללת של כל האוכלוסייה, ואנחנו מסתכלים על האינפורמציה ואנחנו שואלים איך אנחנו בעצם גוזרים מהאינפורמציה את המידע שאנחנו רוצים לבחון, בלי שאנחנו הסגרנו ממי לקחנו את האינפורמציה. אז יש כאן חוקים חוקי אצבע שאנחנו לא ניקח את המידע של קבוצות קטנות מדי, כי אחרת אנחנו נחשוף, יהיה קל לזהות מי זאת הקבוצה, ואולי יהיה קל לזהות בתוך הקבוצה.
וחשוב להזכיר גם שכל המידע שלנו תמיד הוא מותמם, זאת אומרת, כן, אין אבל, לו אבל סממנים עדיין, מזהים, ועדיין בו זמנית, יש על זה משנה את, זהירות
אם את תגידי,
של קבוצות או, קטנות.
שיש נכון. בגוגל עובד או עובדת,
נכון.
שהם בני גיל 72 עד 73, והגובה שלהם הוא 1.76 עד 77, אז בערך יש אחד כזה. אז
ואישה.
ואישה. אז אני אומרת, יש דברים שאם את מתייחסת לקבוצות מאוד קטנות של אוכלוסין, את מסגירה בעצם מי זאת האוכלוסייה, או תת האוכלוסייה, בין אם זה מגדר, מגזר או אחרת. ולכן יש חוקים מסוימים שאתה למשל לא תעשה reverse engineering על קבוצה שיותר קטנה מ-50 איש. או לחילופין שאתה תשים הרבה יותר מידע. אבל למשל אם את הולכת למחלה שהיא מחלה יחסית נדירה, כמו קרצינוסרקומה של הרחם, שאצלי היא לא נחשבת, אצלי היא פחות חמורה מ-4 סרטנים גני-אונקולוגיים, אבל את מסתכלת על נתונים שיש ב-NIH ונתונים שיש בברוד, אז כולו היו להם נתונים עם גנומיקה דומה של קרצינוסרקומה ברחם, שהמספר היה סביב 50. הוא ממש היה, ממש היה, בקושי אפשר היה להשתמש בו. והמטריצה היא של המוטציות מול טיפולים הייתה כמעט ריקה. כי זה משהו שהוא
לא זה כוח סטטיסטי גם.
אין לו כוח קטן. מסחרי, אין לו כוח מסחרי. זה לא מעניין, מקרה כזה קטן, את חברות התרופות לא מעניין. שזה מחזיר אותנו גם ללמה יש נכון. בכלל מחקרים שהם מחקרים שנתמכים על ידי, נכון. על ידי מדינות, ולא רק על ידי חברות תרופות.
וכך צריך להיות.
בוודאי, אבל
שזה גם מה שבאמת אמורים ארגוני הבריאות לעשות באמת, להוביל מחקרים שאין להם אימון.
אבל הרבה מאוד אנשים יבואו ויגידו, זה לא כשל שוק. בסדר, אני לא חושבת שיש לנו ויכוח על העובדה שמוסדות אקדמיים וגופי מחקר צריכים לקבל בוסט כדי להיות בלתי מוטים, unbiased, אז הם צריכים לקבל תרומה גם מכספי קהילה למחקר ופיתוח. יש לנו מידע, לפעמים אין לנו מספיק מידע, אבל בגדול יש לנו הרבה מידע, ואנחנו רוצים, אני חוזרת לפדרייטד קומפיוטינג. בגדול, כשיש לנו מספיק מידע, לא קבוצות קטנות מדי, ויש לנו כל בית חולים וכל מדינה, יש לה חוקים של מה היא חושפת ומה היא לא חושפת. אז כן עובדים התממה, וכן מגוון גדול של דברים, אבל בסופו של דבר, לא מעבירים כמויות גדולות של נתונים, בגין העובדה שגם העברת נתונים, בזמנו נתרמנו איזשהו סכום חישוב וכוח אדם למחקר בסרטן בשיבה, עוד הרבה לפני שאני חליתי. ואז הם רצו להביא נתונים ממוריאל סלון קייטרינג למחקר. והייתה הסכמה על קבלת הנתונים, אבל כמות הנתונים הייתה כזאת שלא ניתן היה להעביר אותה ברשת, היה צריך להביא דיסק קשיח עם הנתונים. עכשיו, בין אם כמויות הנתונים שנדרשות להעברה, כדי להוציא מהן את אותם הנתונים שמעניינים עבור מחקר ספציפי, או בין אם הפרטיות, אז מאוד כדאי לנו לשקול להשאיר את הנתונים אצל מי שהוא הבעלים של הנתונים. יש לזה כמה מעלות. א', לא חטאנו והעברנו ולא נאלצנו לקבל אישורים רגולטוריים שהם אף פעם לא מדביקים את מצב הטכנולוגיה, וגם לא השתמשנו ברוחב סרט מוגזם עבור כמויות נתונים גדולות. עכשיו צריך לזכור שזה לא רק נתונים של בדיקות דם או תרופות וכמויות, אלא זה גם הדמיות, תמונות שיש להם,
גם גנטי שהוא מאוד כבד,
בדיקות גנומיות, מגוון גדול של דברים ששווה להשאיר אותם במקום שהם נלקחו.
זה ברור.
עכשיו, אם אנחנו מנקים אותם במקום שהם שייכים אליו, וכאן אנחנו מדברים על סטנדרטיזציות שמאפשרות לעשות פרקולציה רק של הנתונים שמעניינים אותנו לשאלה מסוימת, ויש תקנים שמתהווים סביב הדבר הזה, פייר וכל מיני אחרים, או פייר כל מיני, אז ברגע שאנחנו מסוגלים להשתמש ברשת כדי לבזר את השאילתה ולחזור עם התשובות רק של אותם דברים שמעניינים אותנו לצורך השאילתה למקום שבו האלגוריתם מרכז את כל הנתונים, זה דבר נפלא. עכשיו, מאיפה הדבר הזה מגיע? ב-2014 גוגל עשו פעם ראשונה Federated Computing על השלמה של טקסט. אנדרואידים שהיו טעונים ובמצב איידל ומחוברים לחשמל, היו מקבלים אלגוריתם של השלמת כתיבה של אימייל או דברים אחרים, היו מקבלים את המשקלים שחשבו עליהם במרכז, וכל טלפון כזה היה מחזיר את המשקלים שנמצאים אצלו. מדובר היה באנגלית. ועל ידי זה הם עשו בעצם מה שנקרא אלגוריתם שנקרא אוטו-קומפליט. האוטו-קומפליט הזה, שבו אנחנו מכירים את זה, שכשאנחנו מתקתקים משהו באנגלית, הרבה פעמים הוא משלים לנו, בין אם זה לשמחתנו, בין אם זה לצרנו, וגם האוטו-קורקט, אז אנחנו, הדבר הזה נובע מאלגוריתם שנכתב ב-2014, שבשום פנים ואופן, גם מסיבות פרטיות וגם מסיבות של כמויות מעבר של נתונים, לא ביצע את העברת הנתונים מכולם לאיזשהו מקום מרכזי. תחשבי על זה שהם לוקחים את כל האימיילים ומעבירים אותם למקום מרכזי, כל מערכות החישוב היו קורסות. השאיר את כולם במקום, ומסיבות, מאותן סיבות כלכליות של הרשת וכולי, והפרטיות, העביר את המשקלות שיש לביטויים מסוימים, סדרי עדיפויות, השלמת משפטים וכל הדברים האלה, כשאילתה לטלפון של כל אחד. אחרי כמה סבבים כאלה, הוא הגיע למצב שבו הוא פחות או יותר התכנס לתוצאה שהיא תוצאה קבועה. עכשיו, לכל אדם יש טלפון סלולרי ויש מחשב ויש ענן. אז יש רמות שונות של עדכון של האלגוריתם. אז חלק מהעדכונים הם עדכונים של הטלפון הסלולרי או של המחשב הפרטי, וחלק הם עדכונים שהם של כלל משתמשי השפה. ומאוד יכול להיות שנגיד אני כותבת best wishes ומישהו אחר כותב best regards, הוא בסוף יתרגל למה שאני כותבת אצלי במכתב. יכול להיות שמישהו אחד פותח כל אימייל שלו בדיר משהו, ויכול להיות שאני כותבת פותח את שם והי אצלי, אז הוא יתרגל למה שאצלי עבור המשתנה המקומי, והסטטיסטיקה הגלובלית תהיה אולי שונה, אבל זה כל הדברים האלה מבוססים על למידה כוללת, שהיא באלגוריתם המרכזי, והתאמה לצרכים הפרטיים של המשתמש.
זה באמת רק בשביל לעשות את זה בפשוט, לראות שהבנו, אנחנו אומרות בעצם שאנחנו ביחד עושות מחקר כשני גופים שונים, את לא רואה את הדאטה שלי, אני לא רואה את הדאטה שלך, שלי לא עוזב את המקום שלי, שלך לא עוזב את המקום שלך, ואנחנו מפתחים אלגוריתם על שני הדתאות בו זמנית.
נכון, אז בדיוק.
זה מה שזה אומר, ואז אף אחד לא רואה.
אז בדיוק.
וזה לא עוזב את הסביבה, ואז זה שומר על הסייבר סקיורטי, מצד אחד, ברמה המסוימת של זירו טראסט.
זה שומר על הבעלות של הנתונים.
כן, ועל
וזה
הפרטיות.
וזה שומר על הפרטיות של הנתונים.
אוקיי, שזה באמת הדבר הבא, ואנחנו מקווים שזה ילך וישתכלל. שזה גם יוכל לעשות במהירויות גבוהות.
אז זה באמת דבר אחד שכתוצאה מהמחלה שלי, מה שאנחנו משחקים איתו עכשיו, זה התבונה של הרופא, האינפורמציה שיש במקומות שונים לפרוטוקולים של טיפול במחלות, בעיקר בסרטן השחלה, שאנחנו רוצים שהרופא יקבל את האינפורמציה של מה עם הפרוטוקולים המוצלחים של אנשים עם פרופיל דומה לפרופיל המחלה, נגיד שלי.
אז בעצם את אומרת, אני רוצה לקחת, זה decision support system, את אומרת, נכון. אני רוצה לקחת את הבינה המלאכותית על כל הידע שהיא יודעת לתת, ואני רוצה עדיין לתת אותה לבינה האנושית,
נכון.
so called, לשלב אותם יחד, את רואה, וכמו שאמרתי מהאינטואיציה, את רואה איזשהו מצב, את אומרת שבקוונטי, כשנעבוד עם מחשב קוונטי, את חושבת שיהיה מצב שזה יחליף את הבינה האנושית?
לא,
אנחנו סתם ככה עושות בשביל...
אני אגיד לך ככה, קודם כל האלגוריתמים היום, אנחנו בונים אותם עם המומחים ומומחי התוכן, למשל במקרה של המחלה שלי, המומחי התוכן העיקרי הוא הרופא שלי, לגבי השאלות של הטיפול הזה. יש רופאה אחרת שרוצה לשאול שאלות אחרות בבית חולים אחר, תשאל שאלות אחרות, אבל שוב, אותם הנתונים יספקו אותה לענות על השאלה שלה, והנתונים יספקו אותו. כאשר האלגוריתם שהוא גוזר, הוא אלגוריתם מרכזי אחד שניגש לנתונים במקומות שונים ומחזק את השאלה שלו, והאלגוריתם שלה,
וגם אלגוריתם יהיה דינמי, אני מניחה שגם אלגוריתם עם הזמן יצטרך להשתנות, להשתפר, להתעדכן.
עכשיו, eventually כשאנחנו נגיע, מה בעצם אנחנו כן חושבים על הנושא הקוונטי? אנחנו חושבים שאנחנו נוכל להגיע למודלים שהם סימולציות הרבה יותר מדויקות של גוף האדם. וגם אנחנו חושבים שכשנגיע למצב שבו אנחנו משתמשים בחישוב קוונטי, כבר הרבה, הדורות של הרופאים שיהיו אז, הם דורות שכבר גדלו על שימוש בטכנולוגיה הרבה יותר מתקדם. אני עדיין לא מאמינה שהמחשב לא זה ולא זה, יחליף את הידע האנושי, בגין העובדה שנניח הסימולציות הקוונטיות יכולות להגיע למודל מדויק של גוף האדם ולתגובות מדויקות לתרופה, אבל אינטואיציה, אני לא יודעת שאנחנו יודעים בכלל לחשוב איך אנחנו ממדלים אותה. אינטואיציה זה נושא של ניסיון. עכשיו, באלגוריתמים שתיארתי, נכנסת הרבה אינטואיציה, אבל היא נכנסת בדיעבד, בלמידת מכונה או למידה עמוקה, על בסיס אינפורמציה של אנשים.
שקיימת.
אז אני עוד לא רואה כאן את האדם מתחלף.
איך את מדמיינת עוד 20 שנה את הרפואה? אחד מדמיין, זה דמיון פרוע, הכי ככה...
תראי, אני חושבת שמה שקרה לנו בתקופת הקורונה, הוא דימוי מצוין למה שקורה בתהליכים יותר איטיים, כשאין מגפה, ואני חושבת שכן יקרו לנו דברים שידרשו מאיתנו שינויים מאוד רדיקליים. אני חושבת שכל הנושא של משבר האקלים דורש מאיתנו התמודדות עם מחלות, גם התקשורת, נגיד, כל הנושא עכשיו של הבבואות קוף, אז אנשים מת באפריקה, בן אדם הראשון עם הבבואות קוף, אז זה מיד מתקשר למצב הנפשי של כל האומות אחרי משבר הקורונה וכמויות המתים הגדולות שהיו. אני חושבת שאנשים ירצו לדעת הרבה יותר, ואני חושבת שאנשים ירצו לקבל החלטות יותר נבונות כדי למזער את כמות ההיסטריה שנמצאת בקבלת החלטות ברפואה ציבורית, כי זה לא שכולם היו היסטריים בקבלת ההחלטות, פשוט לא ידעו, ופשוט המערכות לא היו מוכנות לתת את האינפורמציה בצורה אנליטית כדי לתמוך בהחלטות.
זאת אומרת שצריך יותר שקיפות.
כן, מלכתחילה. צריך להתכונן לזה, ושוב, כאן אנחנו נכנסים לשאלה מי צריך להשקיע את הכסף כדי שהמערכות תהיינה מוכנות וגמישות להתמודד עם הדברים.
וגם אולי, מהצד של המחקר, בגלל שאנחנו יודעים שפרסומים מדעיים היום לוקחים חודשים לפרסם, ובזמן מגפה אתה רוצה להוציא אינפורמציה מיידית,
נכון.
יש את הפער הזה בטיימינג, כשאתה כבר עושה ריסרצ' האם אתה מפרסם אותו באופן סורס, שכולם יוכלו לראות אותו במיידי, בלי peer review, בלי ז'ורנל, מצד אחד זה טוב כי אתה נותן את האינפורמציה במקום, והם מתבססים עליה לקבלת ההחלטות, אבל מצד שני, אתה אומר זה לא עבר peer review, נכון? זה לא עבר בקרה, זה כל אחד יכול לפרסם מה שהוא רוצה בתוך האופן סורס הזה, מתודולוגיות טובות, לא טובות, עם בייס, בלי בייס, זה מקום מאוד, זה שינה לגמרי את ההתנהלות בצורה משמעותית, זה נתן שיפט בעולם המחקר. מה את חושבת על זה?
תראי, קודם כל אני יכולה להגיד לך מה אני עשיתי בזמן הקורונה. בזמן הקורונה אני הייתי מסתכלת כל יום על האינפורמציה שמרוכזת בג'ון הופקינס, שהיא הייתה אינפורמציה עולמית הכי מפורטת, שהיא בדרך כלל הייתה מקסימום יומיים אחורה או משהו כזה. האינפורמציה השנייה שהייתה מעניינת להסתכל עליה, זה הייתה אינפורמציה של העיר ניו יורק, לא ה-State of New York. בין העיר ניו יורק, העיר ניו יורק פרסמה לאורך הזמן את ההבדלים בין העמדים שלה לעמדים של ה-State of New York. שהם היו, הם בעיר ניו יורק הם השתדלו יותר לתת אינפורמציה של אנשים שמתו עם קורונה לעומת אנשים שמתו מקורונה. הם עשו לפחות שיערוך של מה ההבדל. בסטייט אוף ניו יורק הם לא עשו את זה. בסטייט אוף ניו יורק, כמו ברוב העולם, מי שהיה לו גם קורונה, מת מקורונה.
נכון.
אז שנגיד לגבי אלפא ודלתא, זה כנראה היה די נכון בקבוצות אוכלוסין מסוימות, ובקבוצות אוכלוסין אחרות פחות. אני רק משערת, אני לא בטוחה. אבל בעיר ניו יורק, הם מההתחלה ניסו לעשות, לבדל בין אחד לשני. עכשיו, אז קודם כל להסתכל על הנתונים האלה, העיר ניו יורק, זה אומר שהם לא עשו רק את הסטטיסטיקה של הקורונה, אלא הם גם הצמידו לזה את הרשומות הרפואיות. הם נתנו את האינפורמציה הקלינית על המטופלים. כלומר, הם לא נתנו אותה החוצה, אלא הם נתנו אותה בצורה טבלאית סטטיסטית.
אגרגטיבית.
בדיוק. זה לא נתן, זה לא פגע בפרטיות. והדבר המפלי של ג'ון הופקינס, הם קיבלו את המידע שלהם מרשויות הבריאות במקומות שונים, אבל איך זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי בזה שהם שאלו שאלות אחידות את המקומות השונים. אז הם קיבלו בעצם, הם ידעו לשאול שאלות שהתשובות אליהם נתנו פחות או יותר אינפורמציה מקבילה במדידה דומה בין המדינות השונות. שזה היה מאוד מאוד יפה לראות. אז
הסטנדרטיזציה.
זה לא רק סטנדרטיזציה, זה גם אמינות של המספרים.
כן,
עכשיו, נכון. אני רק רוצה לציין, ואין לי שום מידע רלוונטי, ה-National Security Agency יושב מאוד קרוב לג'ון הופקינס. יש לי מחשבה מסוימת שהנושא של מדע הנתונים מאוד מתקדם שם, כי יש ביניהם שיתוף פעולה באימון של אנשים, לצורך טיפול במידע. אבל זאת הנחה שיש לי, אני לא בדקתי אותה, אבל אני מאמינה שזה לא אקראי שדווקא שם היו נתונים כל כך מדויקים.
זאת אומרת, בניגוד לנתונים שהיו במדינת ישראל?
במדינת ישראל, בסופו של דבר, הנתונים היו יחסית טובים, בהתחלה לא היו.
הם לא פורסמו.
לא, הם לא היו. עד שלא נכנסו גופי הביטחון בגל הראשון.
אוקיי, מדברים על שבועות ראשונים.
נכון.
בסדר.
עד שהם לא נכנסו ועשו סדר, ועד שלא היה הדשבורד שהתפרסם על ידי המודיעין, אז לא היה, אי אפשר היה לסמוך על האינפורמציה, וגם אי אפשר היה לסמוך על ההחלטות. עכשיו, עוד דבר שקרה בישראל, זה שהיו ארבעה מחזורי בחירות, והיה, הפאניקה של המגפה, התערבבה באינטרסים אישיים, אז זה נראה ממש פרימיטיבי.
במעבר חד, מה הכי משמח אותך היום? מה עושה לך הכי הרבה כיף?
תראי, בסוף זה אנשים, וזה אנשים שאני אוהבת. אז זה דברים
שם. והתחלה, אמצע וסוף.
בדיוק. אז גם אנשים שמשתמשים באינפורמציה בצורה מודעת, או מושכלת עושים לי טוב. אנשים ישרים, אנשים שמעוניינים בזה שהמידע יהפוך לתועלת לאחרים. נגיד השבוע נפטר פרופסור מיכאל סלע בגיל 98, זכרו לברכה, והוא היה איש מקסים. אני יצא לי לפגוש אותו בזכות היותי מדענית ראשית בזמנו, כי אני לא בדיוק בתחום המדע ולא בדיוק, ואז זו הייתה תקופה שפיתחו את הקופקסון, אז גם אותו וגם את פרופסור רות ארנון. אז תיבדל לחיים ארוכים. אז פגשתי אותו, והוא היה איש נעים הליכות, ואיש שהאומנות עניינה אותו, המדע עניין אותו, הוא ליווה את הפיתוח של טבע בצורה מאוד מקצועית. היה כיף, אנשים מהסוג הזה, הם מקדמים את העולם, הם עושים טוב, הם תורמים לעולם בהרבה מאוד מובנים, גם מדעיים וגם במקרה שלו הוא גם התאשר, אז הוא גם תרם תרומה לעולם האומנות והתרבות. אז אלה דברים שממש משפרים לי את מצב הרוח כשיש אנשים כאלה.
ויש הרבה כאלה, האמת, יש נכון? הרבה יש כאלה. הרבה כאלה, אנחנו פוגשים כל הזמן.
כן.
שזה מקסים האמת, לראות.
תשמעי, הייתי חולה בקורונה, והרופא שלי, הרופא, כשאני אומרת הרופא שלי, זה הרופא הגני-אונקולוג שלי. אז הוא אומר לי, אני גרה במקום שאין לי מעלית ואין לי מדרגות משותפות, יש יציאה פרטית מהבית. אז הוא אמר לי, תמשיכי לעשות את טיול הבוקר שלך. עכשיו, אני חושב, הוא אמר את זה בגלל נושא של קרישיות, שקרה לי כתוצאה מהטיפולים, היה לי קריש דם בווריד הג'וגולרי השמאלי, ואני מקבלת מדלל. אז כן, אבל הוא אמר לי את זה, ואני עשיתי מה שהוא אמר, ויכול להיות שבגלל זה גם עברתי יותר מהר, כי כנראה קצת שמש וקצת הליכה מתונה ולא לחטוף קרישים וכולי, אז יצאתי מזה יחסית מהר, ובימים האחרונים, שכולו היה 5 ימים, אבל אני גררתי גם את בן זוגי שחטף קורונה, ובהתחלה הוא לא יצא, ואז התחיל לצאת, וגם הוא החלים. אז אני חושבת, יש דברים, אנשים שחושבים עליך, שיש להם ידע רב יותר משלך בתחומים רבים, ומאשרים אותך, והחיבור של הידע זה בדיוק ה-Federated Learning. אני לא יכולתי לדעת מה שהוא יודע, ההתנסות של החיים שלי, הכישרונות שלי, הם לא אותו דבר בכלל, והחיבור הזה הוא נהדר.
מה יהיה כתוב על המצבה?
שלי?
כן.
שהיא מתה מסקרנות.
תודה רבה רבה שבאת.
בשמחה.
כל כך משמח לפגוש אותך. כמו שאמרתי בהתחלה, זה אינספירציה. תודה רבה.
תודה לך.